תפארתי, מראשותיי השליכו. איכה תפארתי מראשותיי השליכו, זה קינה, בדרך כלל קינה ט', הקינה הזאת היא קינה שבהחלט היא קינה שבאה בשאלות קשות כלפי הקדוש ברוך הוא, ומנסה בעצם לבוא ולהנגיש את מה שהיה אמור להיות עם מה שיש. דהיינו, הוא בא להנגיש את כל הטוב שכתוב בפרשת בחוקותיי, מה יקרה אם אכן אם בחוקותיי תלכו, לעומת המצב שקורה היום. נתחיל לקרוא. איך עטיפותי מראשותיי ישליחו, כנגד כיסא הכבוד צלם ימליחו, בחללם תנאי אשר חוזי נמלחו, ונם אם בחוקותיי תלכו. ונם, אני לא יודע אם הכוונה שאמרו, או שהכוונה ליתר דיוק התנמנם אם בחוקותיי תלכו. כל מה שכתוב בתחילת פרשת בחוקותיי, כל הברכות שאנחנו אמורים לקבל, לא נקבל, ולא קיבלנו. וזה המצב שלנו היום. אבל הקינה הזאת השנה עבורי היא קינה הרבה יותר רלוונטית. בייחוד כאשר בזריקת אבן מכאן, קרו הרבה דברים בעבר, וקרו הרבה דברים השנה. בעבר, הלא רחוק, 70 ומשהו שנה, אנשים שהלכו בסקיפת קומה בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא, הנאצים התעללו בהם. זה חלק מהשואה שאנחנו פחות מדברים עליו, כי אין ספק שההרג והרצח האדיר של עם ישראל שלא הייתה כמותו בזמן כל כך קצר קצת מעיב על הדברים הקטנים שכן קרו בשואה שגם השפילו את עם ישראל. אחת ההשפלות הקשות ביותר בזמן השואה היה כאשר לקחו יהודים וזלזלו בקיום המצוות שלהם, בייחוד בשני דברים, בסקנים ובתפילים. יש לנו השנה זריקת אבן מכאן, את הנם אם בחוקותיי תלכו. מאות ליוו למנוחות את יעקב דון, השם יקום דמו, שנרצח אמש. שרה אלמנתו של יעקב, שרה תושבת אלון שבות, כמו שיעקב היה לפני הירצחו, נרצח ממש פה בצומת הגוש, כפי שאתם זוכרים, סיפרה כי הנה הוא נרצח, בעת שהיה בדרכו ללמוד עם בניו בישיבה במעלה אדומים. ובשקף הבא יש את מי שנרצח באותו יום, באותו מקום. עזרא שוורץ, צעיר אמריקני בן 18, הוא אחד מנרצחי פיגוע ירי והדריסה ועצור צומת אלון שפוץ בגוש עציון. הוא היה חלק מקבוצת מתנדבי ישיבה בבית שמש שהגיעו לחלק אוכל לחיילים, והיו בדרכם חזרה לישיבה כשהפיגוע החל. אז ראיתם את התמונות הקשות מהשואה, וראיתם את יעקב דון ועזרא שוורץ, השם יקום דמם, ונם אם מחוקותיי תלכו. מה קרה? ואיך אנחנו אמורים לשמור על איזושהי אמונה כאשר דברים כאלו קורים וממשיכים לקרות. בוא נקרא עוד כמה קשורות וננסה לתת כיוון. כי המכות האלו הן מכות קשות. זה לא אנשים שבמקרה הם יהודים. אלו יהודים יראי שמיים שבמסגרת שמירת המצוות, במסגרת לימוד תורה, במסגרת גמילות חסד, נהרגים. למה תריבו אליי כולכם, חזקו עליי דבריכם, ידכם הייתה זאת לכם, בלה שופטיי במועצות יפתם, ופנים הסתיר מהם, כשער עבדתם, ויומר לאבק מתרם להביתם, חלף ונתתי גשמכם ביתם, שכי ומאור סמני, קילה והפוב, היסתי מיני, נחומיו מהרה, ישעשעוני. ראיתי את המילה נחומיו, שפתאום אומר בעל הכינה רב אליעזר הקליר שנבואות הנחמה אנא תבואו מהר כדי לשמחני. המילה הזאת נחמה עשתה לי איזו אסוציאציה בראש, אסוציאציה של מה שהרבה מאוד מעם ישראל שר במסגרת סעודה שלישית בשבת, הפסוק שכתוב בדף המקורות, גם כי אלך בגי צל מוות לא ירע כי אתה עמדי, שפתך ומשנתך, המה ינחמוני. לפחות ששרים את זה, ארבע המילים האחרונות, שפתך ומשנתך, המה ינחמוני, אנחנו לא שרים עם תחילת המשפט. אבל קשה. מה זאת אומרת, שפתך ומשנתך, המה ינחמוני? משנתו של הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו, אני מבין. אבל שפתך זה אומר המקל שלו. המקל שמכה על הראש. ואותו מקל אמור להחם אותי? אומר המצודת דוד, מה שאתה מכה אותי בשבט של יסורים, הם המנחנים אותי, כי בזה אראה שלא עזבתני להמקרים. אז אומר המצודת דוד את התשובה הראשונה, והיא, שלמרות שזה קשה, ולמרות שהמכות כואבות, העובדה שאנחנו מוקים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא עדיין איתנו. הוא לא הסתיר את פניו, כפי שבעל הקינה ניסתה להגיד בתחילת דבריו, לפני דקה אמרנו, ופנים הסתיר מהם כשר אבטתם, אלא הוא כאן. איך אני יודע שהוא כאן? כי אני מקבל מכות וקשות. כך אומר גם, בנקודת מבט אחרת, דודו של הרב סולובייצ'יק של דורנו, הגריז סולובייצ'יק, מי שנקרא הרב מבריסק. הוא באמת קשה, אבל שפתך שהקדוש ברוך הוא מכה אותי, מה הראיה שלא עזב אותו? והביאו בדרך משל. אדם הולך במדבר בלילה, חושך ואפילה ופחד מלווים אותו כל הדרך. הוא הולך בלילה, הוא לא רואה כלום, הוא לפתע רואה לצל הלבנה. הוא פתאום רואה צל של בן אדם. כי מרחוק הולך איש, ואז גדל פחדו יותר. הוא בלילה לבד, במקום שהוא לא מכיר, ופתאום הוא רואה מישהו. אז הוא לא חושב שזה חבר שלו, הוא חושב שזה אויב שלו. והוא הולך בצד השני, ושוב הוא רואה את ההלז הולך אחריו לצד השני, ופחדו גובר בו ביותר. ולפתע הוא מרגיש שנותן לו מכה חזקה, ונתעלף מרוב פחד. אז הוא מנסה כל הזמן להימלט, או ליתר דיוק, שאותו בן אדם לא ישים לב אליו, והבן אדם רודף אחריו עד שנותן לו מכה. אלא שבמכה זו הרגיש שזה אביו, והפחד נהפך לו לשמחה, כי הוברר הדבר, כי אביו ליווה הוא כל הדרך ומשמרו. ומן המכה ראה זה והבינו. אחרי שהוא קם, הוא ראה שזה לא אחר מאבא שלו. האבא שלו לא רדף אחריו, אלא שמר עליו. ושהוא ראה שהוא אוטוטו נופל לים, או אוטוטו נופל מהצוק, הוא נתן לו מכה כדי שזה לא יקרה. והנמשל, כי אנו הולכים בגי צל מוות. ואיך אנחנו יודעים דה הקדוש ברוך הוא שומר אותנו? זה מתוך המכות שנותן לנו. וזה הביאור, גם אם הלך בגי צל מוות לא ירע כי אתה עמדי. ומה הראיה? שפתך. מתוך המכות שאתה נותן לי, זה הראיה שאתה הולך כל הדרך. עם מי? אומר הגריס סולובייצ'יק, שהעובדה שאנחנו מקבלים מכות והן קשות, ואנחנו לא אומרים את הקינה הזאת בישיבה על כיסא עם רגליים למעלה וכוס יין ביד, אנחנו אומרים את זה על הרצפה במסגרת צום, והוא דורש תשומת לב ובכי וצער על כל מי שבמסגרת שמירת מצוותיו קיבל מכה. אבל אפילו בקינה הגרפית הזאת יש נחמה מסוימת שאנחנו לא מבינים אותה, וזה שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, הראיה, הוא עדיין נותן לנו מכות. לא היינו חוטבים, היינו חושבים שאנחנו כבר לא רלוונטיים בראשו של הקדוש ברוך הוא. ואם תראו שוב בדף המקומות, זה אחד הכללות בפרשת לא בחוקותיי אלא בהאזינו, שפתאום יהיה מצב שאנשים יגידו לנו, ואמר אי אלוהים מוצאו חסיו בו. בספר שיצא עם הפירושים של הרב סולובייצ'יק לקינות, יש היום שתי ספרים באנגלית, אחד זה פירוש על הקינות ממש, זה ספר קינות עם כריכה קשה, שכפי שאמרתי, אני לכבודו של הרב סולובייצ'יק שפתח בפנינו את ספר הקינות, מבחינתי לפחות, אני לא מסוגל כבר להשתמש בספר קינות עם כריכה קשה, אבל בכריכה האהבה הזאת, בכריכה האהבה הזאת והקשה, יש את הפירוש שלו על כל הקינות. אבל יש עוד ספר שיצא לפני כן, זה נקרא באנגלית The Lord is Righteous in All His Ways, שחיבר הרב ג'י ג'י שכטר, שהוא בעצם לקח את התמלילים של ההקלטות של, של הרב סולובייצ'יק כאשר הוא הסביר את הקינות, והוא אמר את המילים הבאות. בשנות השואה, מיסיונרים נפרסו לכל אורך ארצות הברית כאשר התמקדו בנושא אחד. כולם שאלו את אותו שאלה. הם פשוט ציטטו את הפסוק, למה יאמרו בעמים, איי אלוהיהם? בעת ההיא זה היה מאוד קשה לענות להם. היו זמנים בשנות ה-40, אז היה מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי, לנסוע ברכבת בשנים בהם בניו יורק לבוסטון. אז אומנם איננו תשובה למה, אכן, יהודים שומרי תורה ומצוות, ממש באמצע עשיית המצווה, באמצע זה שהם לובשים תפילין, בדרך ללימוד תורה עם בניהם, כאשר הם חוזרים מעשיית חסד עם חיילי צהל, הם נהרגים. אבל הנחמה הקטנה היא, שהעובדה שאנחנו חוטפים מכות, זה אומר שאנחנו עדיין רלוונטיים מעיני הקדוש ברוך הוא. בואו נמשיך. אני מודה שזה קשה להמשיך. זה לא תשובה מוחצת, זה לא תשובה טובה. זה תשובה שאפשר לעבוד איתה. כמו שאומרים באנגלית, it's a working answer, אבל זה לא תשובה טובה. אבל שפתך ומשנתך, המה ינחמוני, השבט, המקל כואב, אני לא יודע עד כמה הוא כואב, אבל רק ראינו את התמונות, זה כואב ביותר, במיוחד שזה קורה קרוב אלינו. אבל זה מנחם אותנו, שלפחות יש קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים למה המכות קורות, אבל לפחות הן קורות מאת בורא עולם. גדרום קרנה ואילו מה מקציר בבחת חרב שריהם הציר מזה רב אז בקציר תמור וישיג לכם די ישת בציר. אז במקום להשיג די ישת בציר קיבלנו את זה. דרך קשתו וחילה בחרץ וכברזל יפל שמי ארץ פרצני 13 פרץ תחת ונתתי שלום בארץ. מורי ורבי הרב עמיטל אלי ויזל שהלך לעולמו השנה והרבי מלובביץ', שלושתם למרבה הפלא שלושתם אמרו כמעט אותו דבר. הרב עמיטל אמר משהו מעניין. הוא לא קיבל את האסכולה שאומרת שהיה הסתר פנים בזמן השואה, ולכן כך וכך קרה. הרב לא היה מוכן לקבל את הפתרון הנוח מבחינה רעיונית של הסתר פנים, המסיר כביכול את האחריות לשואה מהקדוש ברוך הוא. הרב טען שלא ניתן להתעלם מנוכחות השם בשואה. מה שקרה שם היה דבר כל כך תהומי, כל כך לא נורמלי, שלא נתפס בשום מחשבה הגיונית. כך שאני יכולתי לראות בזה אך ורק משהו מטאפיזי. איזו יד אלוהים. ראיתי את יד השם בבירור בשורה, רק לא הבנתי את משמעותה. זה באמת עבורי שבטך, המה ינחמוני. ראיתי את יד השם, יעקב דון, עזרא שוורץ, יהודים בשורה, עם סקנים, עם תפילין, אבל לא הבנתי את משמעותה. ראיתי גדודים שלמים של גרמנים, תקשיבו, שאינם נוסעים לחזית הרוסית, כי הקרנות היו תפוסים ביהודים. אז החזית הרוסית מופקרת, הם אמורים לנסוע לשם, הם לא יכולים, כי זה תפוס. תפוס בידי מי? בידי יהודים. בידי יהודים שנוסעים למחנות המוות. מבחינה צבאית אין לזה שום היגיון. והרב עמיטל ראה את זה ואמר, כי הקרנות היו תפוסים ביהודים, בניגוד לכל אינטרס צבאי. האם ניתן להבין זאת? בכל ראיתי את יד השם. הוא לא הבין את יד השם, אבל הוא בהחלט ראה את יד השם בזה שהיו דברים לא נורמליים. פשוט לא נורמלי שבזמן השואה, במקום להילחם בחזית, הם באים וממלאים את הרכבות ביהודים. ומי שהלך לעולמו השנה, אלי ויזל, אמר בעצם אותו דבר. אלי ויזל, בשיחה מאוד ידועה עם הרבי מלובביץ', כותב כך: הרבי קרא כמה מהספרים שלי בצרפתית וביקש שאסביר מדוע אני זוהם על השם. כי אהבתי אותו יותר מדי, עניתי. ועכשיו, הוא שאל, עכשיו גם כן. ומכיוון שאני אוהב אותו, אני זוהם עליו. אם לא היה לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, לא היה לי על מי לזעום. אם אני אתאיסט, אין לי על מי להתעצבן, אלא על בני אדם. אבל מכיוון שיש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שיש לי קשר עם בורא עולם, ומכיוון שכל כך אהבתי אותו, אז יש לי טענות כלפיו. הרבי לא הסכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, זה אומר לקבל אותו למרות שאתה לא מבין אותו. שאלתי אותו, האם זה אפשרי לאהוב את השם מבלי שיהיה לך אמונה? הוא אמר לי שהאמונה אמורה להקדים את כל השאר. רבי, שאלתי, איך אתה יכול להאמין בהשם אחרי אושוויץ? הוא הסתכל עליי בשקט מוחלט למשך דקה ארוכה, ידו מונחת על השולחן, ואז ענה, בקול שקט, כמעט לא ברור, איך אפשר לא להאמין בקדוש ברוך הוא אחרי אושוויץ? איך אפשר לא להאמין בקדוש ברוך הוא אחרי אושוויץ? אחרי שהטרגדיה שבטרגדיה שבטרגדיה קרה, איך אפשר לא להאמין שזה יד השם? להבין? אני לא מבין. ואלי ויזל, למרות שלא לבש כיפה, הלך לעולמו השנה, לא איבד אף פעם את אמונתו בקדוש ברוך הוא, והוא כותב באותו ספר, בעולם לא ויתרתי על האמונה שלי בהשם, קמתי נגד הצדק שלו, במרכאות הצדק שלו. ראינו, הוא לא הבין מה הצדק פה, כאשר הוא חווה וראה את השואה. הפגנתי נגד שתיקתו ולעיתים שלא היה בנמצא. החזם שלי עולה בתוך אמונתי, ולא מחוצה לו. אני מודה שזה לא גישה מקורית. הוא אומר, זה חלק ממסורת יהודית. אברהם ומשה. אברהם, האם אהב יספה צדיק עם רשע לפני ישמדת סדום? משה רבינו כמה פעמים בא לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, זה בלתי אפשרי, זה אנטי מוסרי, שאתה תשמיד את העם היהודי, למרות חטא העגל, ולמרות חטא המרגלים, ולמרות כל החטאים האחרים במדבר. ירמיה, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, לא צריך להכביר בסיפורים מי היה רב לוי יצחק מברדיצ'ב, ואיך הדמות, האדמו"ר החסידי הזה, תמיד בא בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא למען עם ישראל. הם לימדו אותנו שמותר להאשים את השם, כל עוד זה נעשה בשם האמונה בהשם. אם זה כואב, אז שייכה. ואז כותב אלי ויזל משפט, מבחינתי בתשעה באב צריך לשים את זה בלמינציה ולהדביק את זה על הקינות. לפעמים אנו חייבים לקבל את הכאב של אמונה כדי לא לאבד אותה. רבי אליעזר הקליר, שלוקח את הפסוקים מפרשת בחוקותיי ואומר למה קיבלנו את הכללות ולא את הברכות, הוא בעצם בא מתוך אמונתו, לא מחוץ לו. הוא בא מתוך האמונה שיש לנו אבא בשמיים והוא דואג לנו, ולכן אני יכול לבוא אליו בטענות. וזה מנחם אותי, לראות קינה שבה רב אליעזר הקליר בא ואומר יש לנו קשר, יש לנו חוזה. אם בחוקותיי תלכו ואם בחוקותיי נמאסו. ואני לא מבין, הקדוש ברוך הוא, היו יהודים טובים שהלכו בחוקותיך ובכל זאת חטפו את הכללות. ולמה? עצם העובדה ששואלים למה, זה אומר שעדיין לא איבדו את הקשר. זה מה שאלי ויזל קרא הכאב של אמונה. ובמשפט הבא של הקינה, היה צורכם ומאוסכם ומזכבכם, הפכך לאכזר ונלחם בכם, הנוצרכם, חרקכם, חודשכם, תיאבכם. היה צורכם ומאוסכם ומייסכם. הקדוש ברוך הוא היה אמור להיות המבצר שעוצר בעד כל דבר שאמור לפגוע בנו. השנה חגגנו 40 שנה למבצע אנטבה, מבצע יהונתן. והמבצע הזה, אין ספק שהוא היה יום שמח ביותר עבור העם היהודי בסוף הסיפור. אבל זה לא סיפור דיסני. אנחנו חייבים להתייחס להיסטוריה לא כסיפור דיסני, שהיו היה והיה על הפנים, ובסוף כולם חיו באושר ואושר. אלא עד שהגיעו לאושר ואושר היה שבוע מרוטט עצבים, מרוטט עצבים מכל הבחינות. תסתכלו על המסך קטע מהסרט המפורסם הישראלי על מבצע אנטבה, מבצע יהונתן, על הרגע שבה באנטבה הפרידו בין היהודים והישראלים לבין אלו שאינם יהודים. חשבנו שאנחנו חלק מהעולם הגדול, וחשבנו שנגמרו הימים שבהם מפרידים יהודים מלא יהודים, ושוב ב-1976 ביולי
שר החוץ שלנו זה קרה. התקשר עם קיסינג'ר, עם הצרפתים, עם הגרמנים, עם כולם.
הצרפתים דפקו אותנו בעבר, מדפקו אותנו גם עכשיו. הם שחררו את האנשים שלהם ואת שלנו שיהיו תקועים באנטבה.
בעלי היה במחנות של הנאצים, הוא אמר שאף פעם בעולם אף אחד לא עזר.
לא, הובטח לנו שלא תהיה שום הפרדה בין ישראלים לבין בעלי אזרחות זרה. זה הבטחה, האמינו לי.
Attention, everybody! Attention!
Now listen to me. There's a hole in that wall. When your name is called, pick up your things and go through that opening into the next room. Is that clear? Only those whose names are called.
Quiet! Nobody speaks.
Bernstein!
That's me.
Excuse me, what am I supposed to do?
Just go through the opening.
What for?
All right, we just get in there.
The rabbi!
Are they taking all the Jews?
I think they're only taking Israelis. Anyway, they won't mess with Americans.
Why did they go with us?
Because we're not Jewish, darling.
It's Jewish, man.
werden Sie mit Herrn Leuchtenbrunn. Die Entscheidung liegt nicht bei uns.
Was wollen Sie damit sagen?
Wenn mit 24 Stunden die Israelis nicht auf unsere Bedingungen eingegangen sind, fangen wir an, sie zu erschießen, einen nach dem anderen. Gehen Sie jetzt.
תסתכלו בדף המקורות, כמו כולכם גם אני מקבל את הדפי פרשת שבוע החינמיים, ועלינו מדרגה יש גם מגזינים שבועיים חינמיים, ואחד מהם נקרא מצב הרוח. ובשבת שלפני החגיגות במרכאות של מבצע אנטבה, היה את הידיעה הבאה על הציבור הדתי, איך הוא חווה את אותו שבוע. יום השבת הכניסו כל תושבי המדינה בחוסר ידיעה מוחלט על התוכניות המדיניות, והשבת התנהלה בלב כבד. כי ילד זכורים לשני אירועים מצמררים מהשבת הזו, מספר עדי גרוס. איך בקידוש בערב שבת אחרי שישה ימים של חוסר ודאות, קלטתי שההורים שלי לא לידי. סבא שלי התחיל לומר את הקידוש, אבל נשבר אחרי המשפט הראשון ולא הצליח להמשיך. אמרתי לו שלא יוותר, כי בוודאי ההורים ירצו שנשלים את זה כמו שצריך. בכל זאת לקח לנו 24 דקות להשלים את הקידוש, מתאר עדי בדמעות. כידוע לכם, המטוס נחטף ונכנסו לשבת בלי לדעת מה יקרה. המבצע הייתה בעיצומו מבחינת האימונים, אבל אף אחד לא ידע. והאמת היא, שקשה לנו היום, אחרי שאנחנו יודעים את סוף הסיפור, להבין את מה שכתוב פה. אבל תארו לעצמכם אם יש מישהו במשפחה שהוא חולה, נמצא בבית חולים, ואתם מכניסים את השבת. מה התחושה? אי אפשר לצלצל, אי אפשר סתם להרים צלצול, או לשלוח וואטסאפ, או לשלוח איזה מסרון ולשאול מה קורה, הכל בסדר? ונכנסו לשבת, והם עכשיו ב-out-out, לא יודעים מה קורה עם ההורים כל השבוע, ועכשיו בריבוע לא יודעים מה קורה עם ההורים, כי הם נמצאים שם והם פה. האירוע השני שזכור לי, היא התפילה בשבת בבוקר בבית הכנסת. הרב גורן ביקש להגיד אחרי קריאת התורה, התפילה שהוא חיבר לשלום החטופים. עליתי לבמה והתחלתי להקריא את הברכה מי שברך, והתחלתי לבכות. מיד קרה דבר שצמרר את כל בית הכנסת. סבתא שלי נכנסה לעזרת הגברים ונעמדה מול ארון הקודש, ממש כמעט ונכנסה לתוכו, והתחילה ליצור God, God, אלוקים, אלוקים בצעקות, וכל בית הכנסת גואה איתה בבכי. אחרי שבוע סיוטי של חוסר ודאות טוטלי, כולנו התפרקנו שם. אני מאמין, וכך גם אמר הרב גורן לאחר מכאן, שזה הבכי שפתח את שערי שמיים. יש פה יהודי שילדיו נמצאים באנטבה על ידי חטופים גרמנים וערבים, והוא לא יכול להגיד קידוש. הוא רוצה. הוא לא איבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כמו אלי ויזל, כמו הרב עמיטל, כמו הרבי מלובביץ', אבל קשה. ויש פה סבתא שנכנסת לעזרת גברים, אני לא צריך לתאר לכם מה זה שאישה נכנסת לעזרת גברים, ובריבוע באה ממש מול ארון הקודש, מול כל הגברים שיושבים שם, והיא אומרת, גד, גד, אלוקים, אלוקים. וכולם מתחילים לבכות. ומעניין שהרב גורן אמר שזה פתח את שערי השמיים. כי אכן, לא הבאתי את זה בדף המקורות, אבל למדנו את זה בשנים עברו, שאף על פי ששערי תפילה ננעלו אחרי חורבן הבית, שערי דמעה לא ננעלו. בזמן הבית היה אפשר להתפלל, אחרי חורבן הבית הם רוצים באמת שהתפילה תעלה השמיימה, הבכי. והבכי מראה שאותה סבתא ואותו סבא ואותו בית כנסת, למרות האירועים הקשים של אותו שבוע שחל בו אנטבה, לא איבדו את אמונם בקדוש ברוך הוא. למרות שכמו שכתוב פה בקינה, היה צורכם ומאוסכם ומזקפכם הפך לאכזר ונלחם בכם. ובמקום הורדפתם את אויביכם, האויבים רדפו אותנו. אבל עדיין דיברו עם הקדוש ברוך הוא. היה קשר. נמשיך. הנוצרכם רחקם חושכם תייבכם ויבטחת ודפתם את אויביכם ויחמוס פינת צדק מלאה כי במאס כי אותה מצא כל תומה ומכבדיה הזילוה כדבר מתומעה בשינוי ורדפו מכם חמישה מאה צנח עליון קריית מורדכם והביל שערי חיל על מידת רגליכם מי ביקש זאת פץ ויגליכם ונגמר ואומר ופנית אליכם חשב סנום לוקת כשושן ומחי לבוללה אותה דישן כי תוך חופתה הוא עלה ככבשן ושאלו היי דגן תמרו ואכלתם ישן נושן תבו נכנסו רובדי דחוני בצה בגי חמת כניטל מכהני הרי זה כמה שנים גילה יסוד מכוני ושם מתוכי עומר ונתתי משכני ישבו מבקים מן הקד מיתיכם בארבע מיתות הפיל מתיכם חרב ורעה וחיה ודבר שיחתכם כסר צילם פץ והתארחתי בתוככם קלו לשעות כרגע אוהליכם ובכם נשפעו מהועל אליכם לחקיכם נשפחו נפשות עול עליכם ומועסכם שיח אני אדוני אלוהיכם לימותם קלקולה נשיבו וצרו למלאכיו סך מנישהו ארץ הכרמל הביטים ושועשהו ושנו מוכיח ואם לא תשמעו מה יידך ישישך אם גורייך בוססו אומרים על סוס נסוס על כן נסו נילאתי נסוס אבון עליכם כה המסו ויעשכם כנמתי אם בחוקותי תימסו נביאה יכתרו תרמית שב חזות ואת ראש לסלוח ופץ תהיה לזאת פתיתים וכנגדי השיבו הזאת וענפתי וסחתי אף אני אעשה זאת ספקו חרגו שרקו מוני מבפנים ומבחוץ לעצמית אמוני כי בדיני זידים חיללו צפוני לרעה ולא לטובה נם ונתתי פניי פצו זידים לפניי מי תחלה עם כבד אבון פגד וילה לא תחכו עוד למופת בפלה ענף ונעשה ונם וימדי לעשרה וירם קדקות בני שעון ודמי שקרה אני בגי צמאון ובכל שנה ושנה הוסיף יגון אלון ומעט כעס ונם ושברתי את גאון צעק הוי הוי והשפטו הריק מפה ומפה הביא עליי מעריק ובהלגי מעוק שיני צרר החריק וחילה כוחי בנאום בתם לריק קומי דופקי שבי אל דמי אל דמי ותניקוב מארץ קולך ורומי מראש השקעני ודמי וחשה חילוכי בנאום ואם תלכו עמי ראה גורל היוות האוסם לרואים לעיית ולקעת מדבר הייתי דומיית קולה כנוית וסורה גנוית ושומי והשלחתי בכם את חיית שכבו באילוף כתום מחמר ואין דולה המלאים גר ואין מרפא עולה הרי זה כמה שנים הממני להתקלה אנושים בוויכוח ואיים באלה תקרא עד עוללת על אדמוני לסחפו ולשספו שבעתיים כעוני תהום צרי בצד כל מהרמוני כי נמחמתי בריב והלכתי הפני. אתם רואים, כפי שאמרתי בתחילת הקינה, שאכן הקינה הזאת הולכת בסדר של אם בחוקותיי תלכו, לעומת אם בחוקותיי תימסו. וכידוע לכם, יש לנו בתורה פעמיים את הכללות, פעם בפרשת בחוקותיי ופעם בפרשת כי תבוא. ולמה דווקא הרב אליעזר הקליר בחר בפרשת בחוקותיי, תעניות דעתי, התשובה היא די פשוטה. אם תסתכלו בדף המקורות ותראו את האם בחוקותיי לעומת ואם בחוקותיי תימסו. יש הבדל אחד, מבין כמה הבדלים ליתר דיוק, אבל יש הבדל מאוד מאוד ברור, בהיר, בין הקללות בפרשת בחוקותיי בסוף ספר ויקרא, לבין הקללות בפרשת כי תבוא. בסוף פרשת כי תבוא, כתוב שאם תעשו את המצוות כך וכך, ואם תעשו עבירות כך וכך. לעומת זאת, בפרשת בחוקותיי, אחרי הקללות נאמר, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים וכלו חליטים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיכם. וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק. כלומר, גם אחרי כל הקללות, שאנחנו הולכים בקרי, אנחנו לא משנים את דרכנו, חושבים שהכל מקרה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יעזוב אתכם. זה בדיוק לדעתי הנחמה בקינה הזאת, לעומת אם הרב אליעזר הקליר היה משתמש בפרשת כי תבוא. כי פרשת כי תבוא נגמר עם מגד אחד, כללות. כאן זה נגמר עם הבטחה. הבטחה שגם אם כל זה יקרה, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. וזה מה שתוספות אומרים לגבי משפט בגמרא, קצת עמום, שתמה זכות אבות, אבל ברית אבות עדיין קיים. אומר התוספות, אומר רבינו תם, זכות אבות תמה. אי אפשר כבר לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, יש לי זכות אבות, יש לי את אברהם, יצחק ויעקב, אני בסדר, אני במשפחה הנכונה, אתה לא יכול לגעת בי. אומר רבינו תם, דזכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. והדכתי וזכרתי את בריתי יעקב אף לאחר גלות. וענן, אין אנו מזכירים זכות אבות, אלא הברית. אז אולי זכות אבות תמה. אני לא נראה כמו אברהם אבינו. אני לא יכול לבוא בשמו ולהגיד, אם אברהם אבינו היה בסדר, אז אתה לא יכול לפגוע בי. אבל ברית אבות, הברית הזאת עדיין לא תם, ובסוף פרשת בחוקותיי נאמר, ואף אם כל זה יקרה, אני אזכור את הברית הזאת, ועוד יבואו ימים טובים. ואני חושב שזה בעצם אותה משענת שמנחמת אותנו. זה לא רק המשענת שמכה בנו, ואז אנחנו רואים שאנחנו עדיין רלוונטיים, אלא אנחנו סופר רלוונטיים, כאשר אחרי שחטפנו מכות, ומכות קשות, ואל תחשבו לרגע שמה שאני הולך להגיד עכשיו מנחם אותנו מהמכות כשלעצמם. אבל המכות זה לא סוף הסיפור, אלא בהמשך הסיפור יש גם וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק. ואם תעקבו אחרי ההיסטוריה היהודית מתחילתו ועד סופו, כאשר הוגלנו ממקום אחד, נפתח מקום אחר. וכן הלאה. וכאשר לא עלינו אנשים יקרים, כבר לא איתנו השנה, בגלל פיגועי הטרור של השנה האחרונה, נולדים ילדים, ונקראים בשמם, ונבנים מקומות. וזה אכן אותה ברית אבות, שלמרות כל מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, הברית אבות היא חלק מפרשת בחוקותיי. אז הכללות כואבות, אבל א', אנחנו רלוונטיים בפני הקדוש ברוך הוא, שפתך המה ינחמוני, וב', אנחנו מרגישים עוד יותר רלוונטיים, שבצד כל הבעיות והאתגרים והפיגועים וההרג והדם, יש גם בנייה ויש גם אפשרות לקום, כי וזכרתי את בריתי יעקב. אף אני לקוד ביוקש שיכרון, ערבה שמחה והשפית חרון. נתרבה השמחה בחרון. כלומר, השמחה הוא חלק מהחרון. החרון והשמחה, הזעם והשמחה חיים ביחד. והארץ אשב והגה בגרון, איכה ישבה חבצלת השרון.